טוב, אחרי הרבה זמן שלא היה שיעור, אני מקוררת, קול של ברווז, לא נורא. זוכרות על מה אנחנו, איפה אנחנו? אני זוכרת. בין המלך ובין השפחה, אנחנו נמצאים ממש בקטעים האחרונים של המעשייה, אבל שוב פעם אני גם אומרת, זה הקול שלי כזה, שי שי. מה? אחת, 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 אחת. משהו לא בסדר. חיביתי? אחת, בסדר, אבל זה לא נוח לדבר ככה. כזה? אז אני לא באמצע של הפריים. טוב, אבל בואו נתחיל. איזה עולם, איזה עולם מדהים. לא משנה, אחרי פגישה שמצכנת אותי. לא משנה, נו, אני כזאת, אני רגשית. בקיצור, בין המלך ובין השפחה שנתחלפו, ואנחנו נמצאים, היי, את חברה של קרן, והיית דיברנו שהיית בקייב, התקשרת אליי. מה את אומרת? החזירו אותך מקייב, פעם הבאה, לא נורא. לא, זכרתי אותך. יפה, גם את חזרת. כל המתכתבות איתי מקייב וומן. בסדר, לא נורא, רבנו פה איתנו גם. בין המלך ובין השפחה שנתחלפו, אנחנו נמצאים במעשייה שהסברנו את זה שרבי נחמן מלמד אותה כמשל על העולם הרוחני, משל על התורה, משל, יש פה הרבה דברים קבליים, אבל אנחנו לומדות את זה יותר ממקום של נפש, יותר ממקום של איפה זה מדבר אליי בתוך כל הסיפור. והמעשייה הזאת של בין המלך ובין השפחה שנתחלפו התחילה עם סיפור חיים לא פשוט שעובר בין המלך ועובר בין השפחה, שבעצם דיברנו על זה ארוכות, אני חושבת שזה השיעור השביעי, השמיני או התשיעי בסדרה. ובעצם אנחנו דיברנו שם על מציאות שאנחנו מבינות שבין המלך ובין השפחה זה שני צדדים שיש בי כאדם. בין השפחה זה בעצם הגוף, בין המלך זו בעצם הנשמה שנחצבה מכיסא הכבוד, שהיא בעצם ממקום רוחני מאוד גבוה. ומה שקורה כשיורדים לעולם הזה, זו מציאות טבעית שבין המלך ובין השפחה מתחלפים. זאת אומרת, הגוף מקבל את המרכזיות של המלוכה כביכול, והנשמה שהיא בעצם אמורה לקבל את המלוכה, יורדת מהמלוכה ומקבלת בעצם את התפקיד המשני בסיפור. אני לא אחזור לספר את כל הסיפור ואת כל מה שעברנו, כי אני באמת רוצה להתקדם, ומי שרוצה תראה את זה באתר, אבל זה הכל שלי, שי, כזה. טוב. אנחנו הגענו במעשייה, מי שעוקבת איתי ועוקבת אחריי, הגענו במעשייה למקום שבין המלך מגיע למדינה שנקראת מדינה טיפשית ומלך חכם, ושם המלך נפטר והמדינה מתחלף להשם למדינה חכמה ומלך טיפשי, כשהמדינה הזאת והשרים שם מחפשים את אותו מלך שיחזיר למדינה את השם הקדום שלה, שזה מלך חכם ומדינה טיפשית, הוא בעצם יביא את כל המדינה הזאת לתובנות אחרות. דיברנו הרבה על המושג של חכם וטיפשות וחוכמה מבחינת רבי נחמן ומבחינת בכלל הקבלה וכדומה. שי, זה פשוט עושה הד כזה, לא?
נראה לי את שמעת.
רק אני שומעת את ההד?
אנחנו שומעת את זה טוב.
זה מההתקררות. יש לי כזה, וואו, וואו. כן, יש לי אקו באוזניים. ההגדרה של חוכמה וטיפשות מבחינת המעשייה פה שעברנו אליה, הבנו שבעצם גם בספר בראשית, כשמדברים על עץ הדעת טוב ורע, אז מדברים על נחמד העץ להשכיל, ושואלים באמת מה הבעיה בדעת, מה הבעיה בחוכמה, למה כשחווה אכלה מעץ הדעת, כביכול היא נפלה ממקום של חוכמה נכונה למקום של חוכמה לא נכונה, ומסבירים שבעצם חוכמה אמיתית היא כל דבר שמביא אותי לתובנות של אחדות עם האלוקות. זאת אומרת, חוכמה אמיתית זה מה שמביא אותי לתובנות של תכלית העולם, וטיפשות או חוכמה שהיא מה שנקרא מהמקום ההפוך של עץ הדעת הרע, לא עץ הדעת הטוב, עץ הדעת הרע, זה חוכמה שמובילה אותי לנפרדות. דוגמה לזה, נחמד עץ להשכיל, זה כל נושא של ההשכלה. בעיקרון אין בעיה בהשכלה, מה זאת אומרת אין בעיה, ההפך, העם היהודי זה עם הספר, העם החכם, העם הלומד, אבל כשאני לומדת חוכמות שהתוצאה שלהם היא נפרדות מהאחדות של הבריאה, והיא בעצם מרחיקה אותי מהמציאות של הבנה שכל העולם הזה יש לו תכלית מסוימת, ושיש בורא לעולם, תובנות כאלה שמביאות אותי למקום של גדלות של האני, זה נקרא מקום של נפרדות. זאת אומרת, אם ההשכלה מביאה אותי בסופו של דבר למקום שאני נכנסת לאיזה מין אפה על עצמי, על הפרופסורות, על התארים וכדומה, ומגיעה למקום של גדלות האני ולא חיבור אלא אחד, אז זה בעצם מקום שנקרא עץ הדעת רע. זה בעצם ההבדל בין דעת טובה לדעת רע. עכשיו, הגיבור של הסיפור שלנו פה, אני רואה פרצופים לא חדשים, אז אני מרשה לעצמי להתקדם באיפה שהיינו כבר, אבל הגיבור של הסיפור שלנו פה עובר מסע לא פשוט, מסע חיים. דיברנו על זה לאורך כל הסדרה, שבעצם מה שהגיבור הזה עובר, רבי נחמן בא ומספר לי ולכן שזה מה שעובר עלינו. אנחנו נולדים לתוך מציאות של סיפור חיים. בסיפור חיים הזה אנחנו עוברים הרבה עוולות, הרבה בלבול, הרבה חיפוש אחרי מי האני האמיתי שלי, הרבה חיפוש אחרי איפה המקום שלי, איפה הבית שלי, איפה החברה שלי. בן המלך הזה נודד ממקום למקום, בורח בבריחה גדולה. וכל הסיפור, דיברנו על זה רבות, על זה שמה שמלווה את הסיפור הזה בצורה מאוד מאוד קריטית, זה המילה פחד. אתם זוכרות שהוא בורח ליער, הוא נמצא שם בחרדות, הוא נמצא בפחדים, אריות נוהמות, החיות ביער, הוא כל הזמן נמצא במציאות שמה שמניע אותו בחיים, מה שגורם לו להחליט החלטות בחיים, מה שבעצם מוביל אותו, הכוח של החיות בחיים שלו, זה כוח של פחד. עכשיו, לכאורה זה נשמע מאוד עזוי, אבל אם אנחנו מסתכלים על החברה האנושית שלנו, אנחנו יכולים להבין שבעצם במיקרו, גם אנחנו הרבה פעמים, המניע שלנו בחיים להחלטות, לבחירות, לכל דבר ודבר שאני מחליטה, המון פעמים המניע שלנו הוא פחד. אם אנחנו נהיה בהתבוננות אמיתית עם עצמנו, אנחנו נראה ונבדוק בחיים שלנו כמה פעמים עשינו החלטות ללכת ללמוד את המקצוע הזה, כי הוא יותר נחשבתי על פרנסה, פחד מפני קיום, אני אתחבר לכאן, אני אתלבש ככה, אני אהיה בחברה הזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים היצור האנושי הוא בעצם יצור שכל הזמן מגונן על עצמו ממקומות של איך הוא מסתדר בתוך החברה הקיימת, כי החברה הקיימת היא ג'ונגל. כשרבי נחמן מדבר פה על היער הזה שבן המלך בורח אליו, היער הזה זה היער של החיים שלנו. זאת אומרת, רבי נחמן לא חוסך לא במעשיות שלו ולא בתורות שלו מלדבר אמת ברורה על המציאות שלנו. הוא לא מפחד לבוא ולהגיד לנו במעשייה הראשונה בסיפורי מעשיות שהוא מדבר על בן המלך שהייתה לו בת שהוא מאוד אהב אותה, ובתחילת המעשייה שלו, המעשייה הראשונה בסיפורי מעשיות, רבי נחמן אומר שהמלך נזרק מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך. ואז מתחיל המסע של הנשמה הזאת. רבי נחמן לא מפחד לבוא ולספר לנו שהירידה לעולם הזה והמעברים בעולם הזה הם מעברים שהרבה פעמים אנחנו עוברים דרך הלא טוב. המעבר דרך הלא טוב, תודה ממי, המעבר דרך הלא טוב הוא מעבר הכרחי, הוא מעבר קיים, ורבי נחמן לא מפחד להסתכל לחושך הזה בתוך העיניים. יש במעשייה קטע מאוד יפה ביער, שנמצאים שם בתוך כל הפחדים והכל, שפוגשים את איש היער. איש היער זה מה שדיברנו בעבר הזה, בעצם דעת הצדיק. ואנחנו הגענו עכשיו למציאות, ואני מתקדמת עם המסיעה, כי אחרת אנחנו לא נגיע לשום מקום. אני מתקדמת עם המסיעה למקום שבעצם איש היער בא ואומר לבן המלך ולבן השפחה שנפגשו במקרה ביער, הוא בא ואומר להם, תלכו למדינה ההיא, שם תגיע לגדולה שלך. זה מה שהוא אומר לבן המלך. זאת אומרת, אנחנו מבינות שרבי נחמן מוביל אותי, או כל אחת מאיתנו במשל הזה, כדי להבין שיש לי סיפור חיים, ובסיפור חיים הזה שלי, יש לי מציאות שאני מגיעה בסופו של דבר למקום, ששם יהיה הניסיון שלי, ששם אני אוכל להגיע לגדולה שלי. מה זה לגדולה שלי? למקום שאליו הגעתי לגדול אליו, לפוטנציאל שלי. למקום ששם האני האמיתי שלי באמת יגדל ויגיע למקום של מימוש האני האמיתי שלשמו באתי לעולם. זאת אומרת, אם עד עכשיו בכל המעשייה, אנחנו מתעסקים בהתחלפות של בן המלך ובן השפחה. אם עד עכשיו בכל המעשייה אנחנו נמצאים במציאות של בחירות לא מודעות, חיים שחיים מתוך תדמית של אני מזויף. עכשיו מגיע בעצם בן המלך לאותה מדינה, ששם הצדיק מבטיח לו, ששם הוא הולך להגיע למקום באמת של מימוש הפוטנציאל שלו. וצריך לראות מה זה מימוש הפוטנציאל, מה בעצם רבי נחמן מביא אותנו, כי אנחנו צריכות להבין שכל הסיפור הזה הוא משל, ורבי נחמן תמיד, גם בתורות שלו וגם במעשיות שלו, הוא מאוד מאוד אינדיבידואליסט. זאת אומרת, אצל רבי נחמן יש מושגים, שמי שלומד את התורות ומעשיות שלו, זה מושגים ספציפיים שבהם הוא פונה אליי באופן אישי ואומר לי, אני רוצה אותך שתהי את. אני רוצה שאת את העבודת חיים שלך, את הפוטנציאל ואת הגדולה שלך תגיעי לא כשטנס כמו כולם. או יש משפט יפה שאומר באחת המעשיות שלו, יש שביל מן הצד. השביל מן הצד הזה הוא שלי, הוא שלך. זאת אומרת, לכל אחד ואחד מאיתנו יש שביל מן הצד. הנושא של אינדיבידואליסטיות אצל רבי נחמן הוא נושא מאוד מאוד קריטי. במעשה מבעל תפילה למשל, מדובר שם על הצדיק, שרבי נחמן ממשיל את זה לעצמו, והוא מספר לאנשים שמגיעים אליו, אז הוא כותב שם במעשייה, שהוא היה מתאים בגד לכל אחד ואחד. והוא היה קולט שזה צריך להיות בשביל הפוטנציאל והחיות שלו, הוא צריך להיות עשיר. וזה דווקא טוב לו שלא יהיה לו ממון. וזה טוב לו להתלבש ככה, וזה טוב לו להתלבש אחרת. זאת אומרת שרואים מזה שרבי נחמן מאוד מאוד משדר, שזה משהו שהוא קצת מהפכני בתוך חברה דתית חסידית. משהו קצת מהפכני לבוא ולהגיד, אני מצפה ממך שתהיה אתה. אני לא רוצה אותך בשטנץ. עבודת האלוקים שלך לא צריכה להיות שטנץ. אני מחפש את הנקודה שלך בעולם. ככה למשל גם כל הנושא של עבודת התפילה של רבי נחמן, שהוא מאוד מדבר על נושא של התבודדות, הוא רוצה את הדיבור האישי שלנו. הוא רוצה אותנו בתפילה פרטית. הוא רוצה שנעיר את העולם ממקום שלנו אישי ספציפי. הוא לא רוצה אותנו אוקיי, תתפללו את מה שתקנו חזל, כי כך תקנו חזל, וזה מאוד חשוב התפילה שתקנו חזל. אבל הוא מבקש מאיתנו, בואו, תייחדו זמן לתפילה אישית. תביאו את הקול שלכם, את הניגון שלכם בעולם הזה. הוא מאוד מאוד מדגיש את זה. אז עכשיו נראה מה בעצם שתי הניסיונות שרבי נחמן מספר לנו, שהבן המלך מגיע אל אותה מדינה, ומה בעצם הניסיונות שהוא צריך לעמוד בהם. אז בשיעור הקודם דיברנו על זה שהוא הגיע למדינה, הוא בא אל השרים של אותה מדינה, והוא אומר להם, אני מוכן לעמוד בניסיונות, מה שנקרא, יש תחרות יוניברס כזאת על תפקיד המלך, והוא בא ואומר, אוקיי, אני מוכן להתמודד על התפקיד הזה. משהו שמאוד מעניין לראות אותו, אני חושבת שאמרנו אותו גם פעם קודמת, זה שבן המלך שלנו, את כל הסיפור חיים שלו, ואני בהחלט מזדהה עם זה, כי אני חושבת שאין אחד בעולם או אחת בעולם, שלא סוחפת איתה איזשהו סיפור חיים. ורבי נחמן מתייחס לזה בצורה מאוד מאוד מעניינת, הוא לוקח את הסיפור חיים הזה של אותו בן מלך, ומראה לי, כן, כמראה, כי אני בעצם נמצאת בתוך המעשייה הזאת, הוא מראה לי איך סיפור חיים שלם שבניתי וחייתי לפיו. ואפילו היו לי שם את הטובים ואת הרעים, והיה לי שם את ה...